אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והנפלא בספר אורות מאת רבנו הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו באורות ישראל בפרק ו' נדמה לי, פרק ז', מה? קוף סמך ד' פסקה י' ב'. מי מתנדב לקרוא? אף אחד לא מתנדב לקרוא? טוב, ועכשיו שהגיע אליי ספר, אני יכול לקרוא בעצמי.
זה רמז נתתי.
זה היה רמז, אתה אומר? טוב, אתה אומר. כן, טוב. קוף סמך ד' פסקה י' ב' באורות ישראל ז'. מה זה? אנחנו בסדרה של פסקאות ביקורתיות. כן, מה זה הפסקאות הביקורתיות? תודה רבה. יש פסקאות שהן ביקורת על העמדה החרדית, לפעמים יש ביקורת על העמדה החילונית. נכון? כשהרב קוק כותב, זה על רקע התחדשותה, למשל, של השפה העברית בימיו, הניסיון לבסס זהות יהודית חדשה שבנויה על שני מרכיבים, ארץ ושפה. בסדר? אבל הרב מסביר, רגע, אתה מדבר על שפה, בוא נבדוק מה זה השפה שאתה מדבר, זה לא סתם. בוא נקרא. כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. זה ברור, אתה לא משתמש סתם במילים. אני חושב שהבאתי לזה דוגמאות בפעם שעברה, נכון?
לשון זה גם אחר כך מכירה.
לשון זה גם זכר וגם נקבה, נכון, נכון. שפה זה נקבה, לשון גם זכר וגם נקבה. אז כן, אומר הרב, כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות, נדמה לי שבפעם שעברה הבאנו דוגמאות לזה, נכון? בסדר. השקפה של קודש על המציאות כולה היא השקפה ישראלית. כלומר, יכול להיות משל, אומרים, אם נהיה קצת קריקטורים, היוונים מדברים על הממד האסתטי, כן? ולכן זה גם בא לידי ביטוי בצורה של השפה שלהם. השקפה של קודש על המציאות כולה היא השקפה הישראלית, וזאת ההשקפה המיוחדת חוללה את הלשון העברית, שהיא באמת השפה הקדושה. שימו לב למעבר מלשון לשפה. לשון זה פנימי. כן, הרי זה בתוך הפה.
ראשון, יפים.
נכון? לעומת השפה, מן השפה ולחוץ. כלומר, השפה מעבירה תכנים מאחד לשני, מוסרת אינפורמציה, בעיקר אינפורמציה שכלית, רגשית, לא משנה מה, אבל אינפורמציה. לעומת הלשון, שזה המקום של ההגות. כן, כשאומרים 70 לשון, הכוונה 70 תרבויות, השפה של תוכיות הנפש. לכן העובדה שאתה מדבר עברית איננה עובדה ניטרלית. כן? אם כי לפעמים מאבדים את הגניוס של השפה. למשל, יש אפשרות לדבר אנגלית במילים עבריות. הכיצד? באנגלית מרובה השימוש בסביל לעומת השפה העברית שבה מרובה השימוש הפעיל. נכון? מה? למשל, הביטוי, אני אמור להגיע. זה תרגום מאנגלית. I'm sad. כן? אבל בעברית, אני רוצה להגיע. כן? או רוצים שיגיע.
אבל המילה אמור היא...
המילה היא מילה עברית.
קבילה אבל.
ודאי שהיא קבילה. אני רק אומר שהנטייה הקבועה להפוך משפטים לסביל מן הפעיל, זה נטייה, זה השפעה של השפה האנגלית. מובן? זאת אומרת שלכל שפה יש איזה דגשים מסוימים לגבי ההשקפה על המציאות. אם רוצים לראות איך דברים משפיעים, זה משפיע אפילו על הדיבור היומיומי שלנו. למשל, בשנים האחרונות התפתח השימוש הקלוקל בביטוי אני יבוא, אני יעשה. מה המשמעות של האמירה הזאת? מה? זה הוא. כלומר, אני לא אני. אני בעצם הוא. אני יעשה מישהו אחר, כלומר אני לא רוצה לקחת אחריות. אין מעשה היה לפני עכשיו 10 שנים, היה מחבל שהסתובב בתל אביב, ואחד האזרחים הרג אותו. שלף נשק, הרג אותו. ואז שמעתיו ברדיו, והוא מסביר ככה. ראיתי את המחבל רץ, וראיתי שהוא עולה, ואז אני רצתי, לקחתי את הנשק, נורו 2 יריות. ככה הוא אמר, נורו 2 יריות. זאת אומרת, כשזה הרגע הקריטי, אני לא שם. כן, כן, זה לא, הדברים האלה הם מאוד משמעותיים, בפסיכואנליזה עוסקים בזה הרבה. כן, פרויד כתב על זה דברים נפלאים.
למה אמור זה סביל?
מה?
למה אמור?
אמור זה סביל. אומר זה פעיל, ואמור זה סביל. זה עברית. זה ההבדל בין פעיל לסביל, כן? אקטיבי, פסיבי, כן? טוב, בסדר. אז זה גם סביר, חוץ מזה. טוב, בואו נראה. כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות, השקפה של קודש על המציאות כולה היא השקפה הישראלית, וזאת השקפה מיוחדת חולה את הלשון העברית שהיא באמת השפה הקדושה. יש יהודי אחד, פרופסור גרשום שלום, זכרונו לברכה, או שולם, הוא עוד בשנות ה-30, הוא היה ממייסדי האוניברסיטה העברית הראשונה, ירושלים. יש לו מאמר שבו הוא מקונן על זה שאנחנו דוברי עברית. הוא מקונן. למה? הוא אומר, כי מכיוון שאנחנו דוברי עברית, לא ייתכן שהתוכן שהשפה הזאת סוחבת עימה, לא ישפיע עלינו. אז לעולם לא נוכל להתנתק מהמסורת הדתית. זה העניין. זאת אומרת, תמיד זה יחזור אלינו בהפוכה.
כן? גם השפה וגם הארץ.
נכון, נכון, ברור, ברור. עכשיו, אז הריחוק מההשקפה הקדושה נוטל את זיו השפה. נדמה לי שזה עמוס קנן שכתב שהוא חש שהוא מדבר בשפה שהוא איננו יודע את נשמתה. כן? סופר ישראלי. אני לא יודע אם זה עמוס עוז או עמוס קנן. אני חושב שזה עמוס קנן שאמר את זה.
לא, טוב. עמוס עוז דיבר על דובונים.
על מה? על?
על הדובון.
זה משהו אחר. מה אתה מערבב? זה דם. אוקיי. כן, זיו השפה. זה לא, הזיו זה ההקרנה שלה. כן, ההקרנה. ואף על פי, שיעטיפו עטפות רבות לחבב אותה. עברי דבר עברית, ועוד כל מיני ביטויים כאלה. מפני, דואר עברי, כן? זה הבולים הראשונים של מדינת ישראל, נקראו דואר עברי. כן, אז אף על פי שיעטיפו עטפות רבות לחבב אותה, מפני כמה טעמים שנראים אגונים. מכל מקום, בתוך המגמה של החיים הפונים אחור למגמת ההשקפה המלאה קודש, מסתתרת שם שנאה לרוח השפה המלא את כל מהותה. אבל מעניין הוא שדווקא המתרחקים מן הקודש מדברים עברית יותר תקנית, הרבה פעמים. כן, זה דבר מעניין, כי זה נקודת האחיזה שלהם. צריך לאחז במשהו. כן? נכון? אז תשים לב. אנשים בעלי השקפת העולם שאתה לא סובל, בדרך כלל מדברים עברית טוב. כן. על כן השפה תהיה ברורה רק באותה המידה שיקרא בעולם, שיקרא בעולם בשם השם. מאיפה זה לקוח הביטוי הזה? פסוק בצפניה, נכון? צפניה ג'-ט' נדמה לי. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. מה זה קשור? שפה ברורה זה דבר אחד, יקרו כולם שם השם זה דבר אחר. כן, אבל בסופו של דבר, האדם מדבר, כלומר חושב דרך המילים. זה דבר שהתפתח הרבה במאה ה-20, על חוקרים כמו נועם חומסקי ועוד אנשים אחרים, שראו בשפה את המהות של נפש האדם. לכן זה מאוד חשוב מה אתה אומר. על המילים יש משמעות. מתי חברה מדרדרת? כשלמילים כבר אין משמעות. כשאתה יכול להגיד דבר בהיפוכו על ידי אותה המילה. כן. אז זה מה שנקרא, על כן, ולכן בדורות האחרונים יש גם חיפוש של השפה הברורה. זה התחיל, התהליך הזה התחיל בתוך הפילוסופיה בגרמניה, על ידי הזרם הנקרא פנומנולוגיה. הפנומנולוגיה התייאשה מהקונצפטים, מהמושגים. כי הטענה, טענה מאוד מעניינת, המושג מרחיק מן הנמשג. כלומר, אתה רוצה להגיד משהו, אז אתה משתמש בקונצפט. הקונספט כבר מסתיר את הדבר שאתה רוצה לדבר עליו.
לא
רפורמה? למה זה קשור לרפורמה? מה זה קשור? מה זה קשור? מה? איך? מה?
לא, אני שואל, זה לא יתפתח דווקא אצל הרפורמה?
לא, זה אצל הפילוסופיה הגרמנית. הוסרל והיידגר. כן. כן, מה אתה אומר?
מה זה אומר? רק שנייה.
אני בביאור המושג שפה ברורה, רק רגע. ולכן, יש היום בפילוסופיה חיפוש אחרי מה שנקרא שפה ברורה. כלומר, דרך לבטא את נפש האדם באופן שפורץ את המסך של הקונספטים. הדרישה הזאת היא בעצם באופן סמוי בקשת חזרת הנבואה. כלומר, ברגע שהפילוסופיה נכשלת, אז הזרם של ההתגלות יכול לחזור. מה שאלתך, אדוני? מה זה השקפה של קודש על המציאות? אני אסביר. הדבר הזה שאני מחזיק, מה? אני מיד אסביר, רק רגע. קודם כל, מה זה השקפה של קודש? אחרי זה, איך זה קשור לשפה העברית? זה שתי שאלות שונות שאתה שואל. בואו ניקח למשל הדבר הזה שאני מחזיק ביד. ותשאל לכל מיני אנשים מה זה. אז יהיו, אפשר לומר, תכניס 20 אנשים בעלי רקע אחר, כל אחד יגיד משהו אחר. אחד יגיד, זה כוס. השני יגיד, זה כלי קיבול. השלישי יגיד, זו זכוכית בצורה מסוימת. הרביעי יגיד, זה מוצר שיווק. החמישי יגיד, זה ביטוי להתפתחות מסוימת של החוש האסתטי בעידן המודרני. ויש מי שיגיד, זה יכול לשמש כמנוף פוליטי וכו'. נכון? זאת אומרת, כל אחד רואה באותו הדבר מה שמעניין אותו. שאת השאלה, מה מעניין את הקדוש ברוך הוא בזה? מה השקפת הקודש של הדבר? בסדר? זאת אומרת, יש שפה מיוחדת לכל אחד מהמקצועות שהזכרתי. יש השפה המיוחדת לריבונו של עולם, כשהוא אומר מה מעניין אותו שם. המשמעות של הביטוי העניין האלוהי בכוזרי. מה זה העניין האלוהי? האינטרס של הקדוש ברוך הוא בנושא. אתה איתי?
כן.
כן, עכשיו... מה?
מה?
נכון, את הקדוש ברוך הוא הכל מעניין, אתה צודק, אבל כשהקדוש ברוך הוא מתעניין, אז יש שיח שכולל הכל, בגלל שהוא הביטוי השורשי. בסדר? כלומר, השורש כולל הכל. עכשיו, נשאלת השאלה, איך השורש הזה בא לידי ביטוי? בין היתר בשפה העברית. אחד המאפיינים של השפה העברית, זה ריבוי השמות האלוהיים. כמו שבשפה של האסקימואים, יש 15 ביטויים בשביל להגיד קרח, ו10 ביטויים יש בערבית כדי להגיד גמל, יש הרבה מאוד ביטויים בעברית כדי להגיד הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל שפה מייחדת, מתמקצעת, בתחום מסוים שאופייני לדאגות שלה. אתה מבין אותי?
כן. אם אפשר להוסיף עוד שאלה, אז איך זה מתבטא בכך שבעברית יש הבחנה ברורה בין גברים ונשים בפעלים בהשוואה לאנגלית, למשל?
בדיוק. זה טוב מאוד.
מה הוא שאל?
הוא שואל, איך זה מתבטא למשל בזה שבעברית יש הבחנה בין זכר לנקבה? יותר מאשר באנגלית, ששמע הבחנה בין זכר לנקבה, היא כמעט ולא קיימת. קיימת, אבל לא לגמרי, נכון? תשובה, עבור השפות האנגלוסקסיות, העובדה שיש אדם ממין זכר וממין נקבה, היא איננה מהותית לאדם. כלומר, מה זה אישה? זה יצור אנושי ממין נקבה. מה זה זכר? זה מין אנושי, זה אישיות, זה... יצור אנושי ממין זכר. אז הם מזדקקים זה לזה, כי לזכר ולנקבה יש אינטרסים משותפים לפעמים. אבל זה לא שונה מהאינטרס שלי גם לשתות קוסמיץ. ואילו בעברית, איש ואישה, זה אחד הוא הנקבה של השני, כי הזהות האנושית, לפי התפיסה העברית, היא מורכבת מזכר ונקבה כאחד. זכר ונקבה ברא אותם. ויקרא את שמם אדם ביום ברם. אתה מבין אותי? ואני מסביר. מה זה בן אדם? לפי היהדות, נכון, לפי העברית, אדם זה זכר ונקבה. זכר בלבד או נקבה בלבד זה לא אדם. ולכן יש משמעות לזה שיש מישהו שהוא זכר ומישהי שהיא נקבה, כי הם שני חלקים המזדקקים זה לזה באופן מהותי ולא באופן מקרי. לכן המילה אישה בעברית היא הנקבה של המילה איש. אתה איתי? יהיה רצון שתעכל בכיף. מה אתה שואל? לא, זה לא קשור לזה. לא, לא. אז מי שפונה אחורה מהקודש, אז העברית שלו היא כבר לא עברית. היא עברית מחוסרת זיו. היא אסתטית, אבל זה לא הזיו הפנימי. כן, שהנבואה יכולה להתבטא דרכו. מה זה לשון הקודש? לשון הקודש זה הלשון שדרכה הקודש מתגלה. זה לא השפה הקדושה. זה לשון הקודש.
זה לא מילים או
עברות שאפשר. זה הלשון של הקודש. לכן העברית המקורית זה העברית עם הכוונות שלה. זה השפה של הנביאים. לכן נשאלת השאלה האם יש משמעות בכלל לקרוא את קריאת שמה אחרי הפסקת הנבואה. זו השאלה ששואלת הגמרא, כן? באיזה שפה אפשר לקרוא את קריאת שמה? האם רק בעברית או בכל לשון? מחלוקת תנאים, נכון? כן, כי הרי מה הסיבה של הוויכוח? ממילא אנחנו כבר לא אומרים את שמה כראוי. כלומר, אנחנו כבר לא נביאים. אז מה המשמעות של זה שאנחנו קוראים את שמה? עד איפה זה יכול להידרדר? האם על כל לשון? כל לשון שאתה שומע וכדומה. כן. אני לא יודע, לא יודע. יש חיפוש של השפה הברורה. כן, יש, רואים את זה גם בשירה. השירה המודרנית איננה מובנית. היא יותר הבלחות, נכון? זה הבלחה, זה כוונה שזורקים לך איזה ברק. כן, זורקים לך מילה. ואתה אומר, אתה אומר, כוס קפה, שמש ירוקה. זהו, כתבת שיר. עכשיו, אין פה נושא נשוא ומושא, אלא יש איזה מין התנוצצות, אפשר לקרוא לזה, כן? של רעיונות, מתוך מחשבה שייתכן שעל ידי כך אנחנו נגיע יותר לעומק. כן? לפעמים זה בלוף, לפעמים זה אמיתי. כן? זה כמו גם באומנות הקונספטואלית בתל אביב, יש לי סימפתיה דווקא. זאת אומרת, שהאומנות לפעמים מתרכזת במשהו שהוא המהות, ואז היא כבר לא חזותית. כן, לפעמים גם עובדים עליך. אני ציירתי לך עכשיו ריבוע לבן. $20,000, בבקשה. כן, אפשר, כן. טוב. אז איפה היינו? על כן, השפה, על כן אומר הרב כאן דבר מאוד עמוק. אתה זקוק לה, לעומק שמסתתר מאחורי השפה, כן, השפה תהיה ברורה רק באותה מידה שיקרה בעולם בשם השם. הטעמים הפרטיים על קדושת השפה מתקבלים הם. כן, אפשר להגיד, כן, זה הלשון הלאומית שלנו, זה הלשון של המצוות, התורה כתובה בעברית, כל מיני ביטויים כאלה, כן? אז אומר הרב, אבל כולם אינם כי מצירופים אל הכלל שהוא תכונת השקפת עולמה בכללה. כלומר, איך שאתה מדבר, זה השקפת עולם מסוימת. למשל, אחד הדברים המעניינים שיש בשפה העברית, זה התכונה של לבב ההיפוך. נכון? זה קיים רק בעברית. שום שפה שמית אחרת אין שם. כן? בשפות שמיות, שהן קרובות לעברית, אין לבב ההיפוך. זאת אומרת, האפשרות להפוך עבר לעתיד ועתיד לעבר, היא אופיינית ללשון הקודש, שהיא מתעלה מעל הזמנים. ולכן גם יש אפשרות של חזרה בתשובה. כי אני יכול לעשות מסע בזמן ולשוב אל העבר ולתקן. כן, מה? מן הסתם, כן, ודאי. מן דל השמאל. יעיין הכבודו ברש מילין, מה שהוא כותב על האלף, ועל הלחסון שיורד מימין לשמאל. מה המשמעות של זה? בסדר? טוב. י' ג' משמאל
לימין.
מה?
הלכסון.
תלוי מאיפה אתה מתחיל.
טוב.
י' ג' זהו, אפשר להמשיך? יאללה. טוב. השקפת העולם המיוחדת לישראל היא שעושה את האומה לחטיבה אחת בעולם. כלומר, אם אתה מסתכל, אתה חי בין היהודים, אתה רואה יהודי כזה, יהודי כזה, יהודי כזה. אם אתה מסתכל מהגובה העליון, אתה מסתכל על כללות עם ישראל, פתאום אתה רואה איזה מין השקפה שמתהלכת לה בעולם. כמו שכתוב במדרש, חיה אחת יש באמצע הרקיע, ושמה ישראל. מה זאת אומרת היא באמצע הרקיע? אומר הרב קוק, באמצע הקוסמוס. זאת אומרת, בתוך המרכזיות של ההוויה, זו אותה חיה. אבל איפה היא נמצאת, החיה הזאת? באמצע הרקיע, אבל אנחנו לא באמצע הרקיע. כן, אז אומר הרב, החיה השמימית, המהלכת על הארץ בצורה של עם. כן, הרבה פעמים יש אנשים ששואלים את עצמם, מה העם היהודי הוסיף לעולם? אז אם אתה מסתכל על היהודי הספציפי הזה, אז הוא הביא את זה, היהודי הזה הביא את זה. אבל יש גם מה שעם ישראל כמכלול. אותו דבר גם לגבי כל התרבויות, כן? וזה בא לידי ביטוי בין היתר בקריקטורות. הקריקטורות שאמורות לצייר עמים, הרבה פעמים חוזרות אל השורש של הדבר. כן, הדוב הרוסי, כן? מה זה קשור? הדוב ורוסיה. יש כנראה משהו בדוב שדומה לרוסיה. כמו שהגמרא אומרת על פרס, שהיא דומה לדוב. כן? מהי השקפה מיוחדת לישראל? הנה הוא יסביר. קודם כל הוא יסביר גם בפסקה הקודמת, שזה השקפת הקודש, נכון? אבל כאן הוא ייכנס יותר לפרטים, אז בשביל מה לי לתרוח? אני אקרא. כן, זה מיוחד לישראל. המיוחדת, כל לשון בא מהשקפה מיוחדת על המציאות. כן, מה? זה לא הנקודה המרכזית של הזהות הלאומית שלהם, או של השפה שלהם. כן? למשל, דבר מעניין, ביוונית קדומה, אין מילה בשביל רוצה.
בשביל איזה מילה?
רוצה, רצון. אין מילה לזה. אני רוצה. זה ביטוי שביוונית עתיקה לא קיים.
ולמה?
למה? כי כנראה הרצון לא מרכזי בתפיסה היוונית. לא, אבל יש שתי מילים בשביל רצון בערבית. מה זה? כן, בסדר. אז זה אומר ששפה מתרכזת מסביב לנקודה מסוימת. למשל, יש הרבה פעמים כשאתה רוצה לתרגם משפה לשפה, פתאום אתה מגלה שמילה שמאוד מצויה בשפה אחת, לא קיימת בשפה אחרת, שם אתה צריך לעשות כל מיני תחבולות, נכון? היא ביטוי של השקפת עולם. ודאי שיש השקפות מיוחדות לכל אומה.
לא, אבל למה, מהי השקפה המיוחדת בישראל שלא קיימת בשאר האומות?
למשל, התשובה.
מה?
תשובה. הרעיון של חזרה בתשובה הוא רעיון ישראלי ייחודי. לא מצאנו כמו בשום תרבות אחרת. זה מושג של כפרה שם. זה בדיוק ההפך של מושג התשובה הישראלי. מה עוד? יש מאין. שכולנו נבראנו יש מאין, מאותו מקור. למשל, יעקב אבינו אומר לרועים שהוא פוגש בחרן, אחי מאין אתם. כלומר, אנחנו אחים כי כולנו נבראנו מאין. לא. יש דברים שיובאו מהיהדות. למשל, הנוצרי יכול לקרוא בתורה בראשית ברא אלוהים. קורה את זה. אבל בשבילו, לא משם מתחילה ההיסטוריה. בשבילו ההיסטוריה מתחילה באמצע, מהופעתו של ישו. זאת אומרת, יש פרה-היסטוריה ויש היסטוריה. בעוד שמפני מה פתח בבראשית, כדי שאם יאמרו האומות העולם לישראל, מה עם ארץ ישראל? בסדר? זאת אומרת, צורת האחיזה שלנו זה בראשית. למשל. כן? יש עוד הרבה דברים. הרב יסביר כאן את הכל. מה? מה זאת אומרת? למשל, בנצרות, יש, כשאתה בא לדבר על מאורע, אתה יודע אם הוא לפני הספירה או אחרי הספירה. זאת אומרת, חילקת את הזמן לשניים. יש מה שלפני, יש מה שאחרי. בסדר? כן, מה אתה אומר? נכון, אבל שמת לב שהרב סיודה, כשהוא היה קורא בתורה, הוא היה מתחיל מבראשית. כן, השקפת העולם המיוחדת לישראל, היא שעושה את האומה לחטיבה אחת בעולם. זאת אומרת, זה כמעט טריוויאלי. בכל אומה זה כך. כן? למשל, אם אני לוקח את ההבחנה בין המרחב המזרחי למרחב המערבי, בתרבות האנושית. אז אחד מהמאפיינים של התרבות המערבית, אני מדבר כמכלול, זה הרעיון של הקדמה. בעוד שעבור המזרחי, הקדמה היא דבר רע. הקביעות היא הנצח, היא העיקר, כן? אז, והשקפה זו נעוצה, הנה, הוא מסביר לך מאיפה זה מתחיל, למרות שכמעט ולא נתת לי להמשיך. השקפה זו נעוצה היא בחידוש העולם על פי ההרצאה התורית בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, נקודת המוצא, זה קודם כל, בוא נחזור אל הראשונות. מאיפה כל דבר בא? אגב, כשרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, רוצה לשכנע את המלך, בתקפותה של הנבואה, מושג הנבואה בכלל. אז שם הוא אומר לו, תן לי להקדים הקדמות אחדות, כי אני רואה דבריי קשים עליך ונקלים בעיניך. אמר הכוזרי, אקדם הקדמותיך, ויש מהן. ואז מתחיל לדבר איתו על כל מיני דברים. לדבר איתו על בריאת העולם, על הספירה העשרונית, על מקור השפה, על כל מיני דברים, על מושג הטבע, ועוד הרבה דברים כאלה, שלכל אינם שום קשר לנושא המדובר.
כל זה בהקדמה.
אבל למה זה הקדמה? זה הקדמה כי המכנה המשותף של כל הדברים שהחבר שם אומר למלך, תתרגל לשאול את עצמך מאיפה דברים מתחילים. מתי התחילו לספור שבעה ימים בשבוע? מתי התחילו את הספירה העשרונית? כלומר, נקודת ההתחלה היא החשובה. אם את... מה?
יותר שם איזה מציאות
אחדות, דומה כזאת. לא יודע, אחדותית, אבל מקורית כן. כלומר, נשאלת השאלה מאיפה הכל מתחיל. לא? אם אתה תדע מאיפה הכל מתחיל, אז אתה תדע גם איך הכל נמשך. כן? אז מה שאומר כאן, השקפת העולם המיוחדת לישראל היא שעושה את האומה לחטיבה אחת בעולם, והשקפה זו נעוצה היא בחידוש העולם, חידוש הכוונה בריאה, על פי ההרצאה התורית בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כן? יש אפילו שאלה מוזרה, רש"י מביא, רבי יצחק שואל, מה טעם פתח בבראשית? שאלה מוזרה, לא? סוף סוף מישהו מתחיל מההתחלה, ואתה שואל למה מתחילים מההתחלה. כן? מה אכפת לך שיתחילו מההתחלה? כן. השקפה מיוחדת זו גורמת היא את המצוות המעשיות כולן, שימו לב, זה דבר מדהים, מה שאומר כאן. מאיפה מתחילות המצוות? מהבריאה. כן? למה יכולת להגיד? המצוות זה מתחיל מזה שיש מציאות, וצריך להסתדר במציאות. הוא אומר לא. המצוות מתחילות מהבריאה. מאיפה הוא לקח את זה? יותר מזה, הרי יש מצווה, נכון? המצווה הוא בעצמו הבורא. זה כמו השאלה, למשל, עם ישראל עם נבחר. השם בחר בנו. מה זה לבחור? אם יש לי כמה אפשרויות, אני בוחר אחת מהן. נכון? אומרים לי, תבחר קלף מסוים. אני בוחר את הקלף הזה. אז נגיד שבחרתי בו. אבל תמיד יישאר איזשהו תסכול של הקלפים האחרים. כי גם בשעה שאני, בסופו של דבר, בחרתי האחד, האפשרות שהייתה קיימת שאבחר בקלף אחר, ממשיכה להתקיים. אז זה לא פייר. יש משהו שורט את ההכרה במושג של בחירה, נכון? אבל, אם אני מבין שהבחירה היא בעצמה יצירה, עם זו יצרתי לי, יוצא שהבחירה איננה בחירה בין אפשרויות שונות, אלא הקדוש ברוך הוא בראנו מתאימים לתפקידנו. ואז מלא זה לא בחירה במובן הרגיל של המילה. כל זה אפשרי להיאמר, אם אני מכיר בזה שהבוחר הוא בעצמו הבורא. שימו לב דבר מאוד מעניין, בכל המיתולוגיות, האל שבורא את העולם, הוא לא זה שמפעיל את העולם. זה, מה? התפיסה מאחורה זה שאין אחדות במקור. יש אסימטריה כבר בראשית המציאות.
לכן יש ריבוי אלילים.
לכן יש גם ריבוי אלילים, אבל אני אומר, מי שברא, הוא נעלם. הוא נעלם, הוא כבר לא רלוונטי. לפעמים גם נהרג, לפי חלק מהמיתולוגיות. אבל בסופו של דבר, אחר כך יש תפקוד העולם, יש אלים או אל משני וכדומה. כלומר, זה לא האל של הראשית. זה מה שהמחשבה הגויית, יש לה קושי לפרוץ את המסך של המציאות. להגיע עד הראשית שקודמת המציאות. בסדר? טוב. אגב, קצת מיתולוגיה יוונית. מאיפה, מי האל הראשון לפי המיתולוגיה היוונית? הכאוס, נכון? זאת אומרת, הוא לא אל. אבל איפה מוזכר הכאוס אצלנו בתורה? מה? פסוק ב', בראשית, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אז מה לא כלול במיתולוגיה היוונית? פסוק א'. כן, בראשית ברא אלוהים, זה המיתולוגיה לא יודעת. היא יודעת מתוהו ובוהו ואילך. וזה מאוד משמעותי, כי אם הכל מתחיל מתוהו ובוהו, אז זה בלגן. אחר כך נעשה סדר. אבל כל דבר חוזר אל שורשו. אז אחרית הכל, תוהו ובוהו. מה שאין כן, אם אני אומר שיש ראשית, זאת אומרת שהתוהו ובוהו הוא לא ראשוני. הוא מקרי, הוא בדרך, הוא חולף. בסופו של דבר, מאגיד מראשית, אחרית. אם יש ראשית, יש גם לאן להגיע. בסדר? מה? נכון, נכון. לכן גם העברית של התורה זה עברית נבואית. זה אחד הדברים שקשים כשרוצים להבין את התורה. צריך להבין שזה נכתב בנבואה. אם זה נכתב בנבואה, זה שפה אחרת לגמרי מהשפה שלנו. בסדר? אז מה שאנחנו לומדים היום תורה, זה נגזרת של נגזרת של נגזרת. זה כבר לא התורה המקורית. כן, מה? לא, זה לא יעזור. לא, לא, צריך לדבר בשפה הנבואית. לדבר בשפה התנכית זה לא עוזר כלום. זה סתם, איך לומר, רומנטיקה מתרפקת על תרבות קדומה, משהו כזה. כן, מה אתה אומר?
סתם לפני שאפשר לדבר כאילו בשפת אנגלית על ידי מילים של דברי.
נכון.
אז האם ההפוך זה אפשרי? האם דברי נבואה אפשר להגידם בדברי?
כן, יש דבר כזה. נתן לך דוגמה, שוב, לגבי השפה האנגלית דווקא. השפה האנגלית, כפי שהיא היום, היא מושפעת מהשפעה של העברית, בימי המלך ג'יימס. כן, למשל, כשאתה רוצה להגיד פועל בעברית, למשל, לאכול, לעשות, למלוך, וכו'. יש למד, נכון? מה זה הלמד? זה כלפי עתיד. ובאנגלית, to do, to eat, to go, וכו'. כן, אז זה השפעה של השפה העברית. כלומר, יש גם מימד כזה. אז איפה היינו? השקפה מיוחדת זו גורמת את המצוות המעשיות כולן ואת ההבדלה הלאומית המצוינת ואת הזיקוק לארץ ישראל בתור ארץ מיוחדת לאומה להרחיב בה את רוחה בלא מפריע. אגב, במהלך הגלות נכתבו הרבה ספרים. באיזה שפה? ארמית בעיקר. כן, תקראו את התלמוד, הוא כתוב בארמית. פרשני התלמוד, גם כן, מדברים חצי ארמית, חצי עברית. וכשמדובר על ספרי הגות, זה כבר בערבית, או בגרמנית, כן? הכוזרי, חובות הלבבות, מורה נבוכים, כל זה בערבית, כן? ועוד ספרים חשובים, או ביידיש, גרמנית, או בכלל גרמנית ממש, רב שמשון רפאל הירש כותב פירושים חשובים מאוד בגרמנית. יש אם כן משהו שמה שעושה שאנחנו מדברים, אבל לא לפי רוחנו אנו. זה לא ממש אנחנו. כן, נכון, נכון. זה ביוק, זאת השפה המדעית של אותם הימים.
לא בגלל שיש, הוא נהנה לימנתי משהו עקרוני,
למה? זה ביוק...
כאלה, ונגיד הם יותר עשירים אולי ב...
כלומר, העברית הידרדרה. הרי אבותינו לא היו חסרים להם מילים כדי להגיד מה שהם רוצים. מה?
שהם כאילו יותר עשירים?
לא, זה רבי יהודה הלוי אומר שפעם היו יותר מילים בעברית. כן, הרי למשל מצאו בכתב יד בגניזה, מצאו את ספר בן צירה, העברי. את ספר בן צירה הכירו רק ביוונית. המקור העברי עבד, מצאו את רובו של הספר בגניזה הקהירית. ושם יש מילים עבריות לא ידועות. פשוט. שלא היו ידועות מקודם.
זה לא דווקא
זה בכל שפה זה ככה. כל שפה יש... מה? ספר איוב. זה מה שהדוגמה שהוא מביא שם, שלא חסרו לרעי איוב שום מילה כדי להביע את רעיונותיהם המורכבים. כי זאת, הרמב"ם כתב בערבית, כי זאת הייתה השפה של הפילוסופיה והמדע באותם הימים. אבל אי אפשר שזה לא ישפיע באיזושהי צורה. זה משפיע בכל זאת. אז מה שאומר כאן הרב, כן, את הזיקוק לארץ ישראל בתור ארץ מיוחדת לאומה, להרחיב בה את רוחה בלא מפריע, ובהקבלה של עזרה, ובהקבלה, סליחה, של עזרה מכל התכונות המודבעות באוויר הארץ והכלימה בכלל. את התריס בפני התמיעה מעמידה ההשקפה המיוחדת, והיא גומרת את פעולתה בהיותה מתגשמת, בתורה ובמצוות, במעשה, שבזה הנשמה הישראלית משתמרת מריקבון. כלומר, קיום המצוות זה הביטוי הקיצוני האחרון של רוח האומה. יש קודם כל רוח האומה. ואיך הוא בא לידי ביטוי? אהבת הארץ, אהבת השפה, קיום התורה והמצוות. זה? לכן אומר הרב, לציונים המעשיים, מה קרה לכם שהפסקתם לקיים מצוות? כן, אם כי יש מי שהבן של נעמי שמר אמר שבעצם הדור של נעמי שמר, של היהדות כתרבות בעצם, הייתה הסקת מסקנות מן היהדות עצמה. היהדות אומרת שצריך להקים מדינה בארץ ישראל. אז אומר הבן של נעמי שמר, זה מה שעשו אבותינו. הם הפסיקו להתפלל כדי להקים מדינה. אבל הבעיה, הוא אומר, אבל הדור הזה, הוא כבר לא, גם את זה לא רוצה, כן? ואז יש קושי, לכן יש חזרה אל המסורת. מה שזה אומר, זה שההשקפה המיוחדת, היא מעמידה את התריס בפני התמיעה.
מה
המשמעות? זה מה שכתוב, מה לא ברור כאן?
לא הבנת
את המשפט. למה? האם יש מילה שבמקרה אתה לא מבין? מה הבעיה של אדרבה, אם יש לי משהו, מה שנקרא גאוות יחידה, יש לי תוכן שאני מרגיש שהוא מיוחד לי, אז זה יגרום לי לטפח את התוכן הזה, ולא לרוץ אל תוכן שאני מוצא אצל מישהו אחר. נכון? אתה איתי?
אני מסלב עם מה שאומר, התמיעה מהמידה,
אז לא הבנת את המילה תמיעה. הבנת עכשיו? כן או לא? כן, יופי. אתה יכול להסביר? לא, בסדר. טוב, בסדר, אני לא צריך. תודה, 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 תודה. אנשים יגידו, באנו לשמוע אותך. זה לא שמה שאתה אומר לא חשוב, אבל אני אגיד. טוב. י' ד' חבר'ה, יאללה, נתקדם. היתרון של ההכרה האלוהית שבישראל מההכרה הפילוסופית הכללית שבעולם כולו, נעוץ הוא בתביעה הפנימית של הוספת הגדולה האלוהית ההולכת ונתבעת מהנשמה בכל רגע. עילוי גודל זה הוא תורן ישראלי מיוחד. הנה, הייתה שאלה, דברים מיוחדים ליהדות, אחד מהם זה זה. כן? הגדלת, כלומר, הוספת הגדולה האלוהית. אני אסביר. אני לומד תורה. גם אתה לומד תורה. אז מה ההבדל ביני לבינך? אני לומד תורה, גם אתה לומד תורה, אז מה? אנחנו אותו דבר. לא. כי איך שהתורה נפגשת בנפש שלי, זה אופן אחר מאיך שהתורה נפגשת בנפש שלך, לפי הייחודיות של האישיות שלך. יוצא שעל ידי שאני לומד תורה ואתה לומד תורה, התורה מתגדלת. יש יותר תורה בעולם. כלומר, יש יותר תורה לא רק מבחינה כמותית, מבחינה איכותית. כן? כי מה שאני לומד, מעולם לא למדו ככה. כן? כל פעם שאני לומד, זה משהו חדש. אז עכשיו, אותו דבר לגבי הגדולה האלוהית. הגדולה האלוהית מתבטאת בריבוי של הנמצאים, ובאופנים שונים של הופעת הזיו האלוהי. אז זה מה שאומר כאן הרב. זה רעיון יהודי מיוחד. היתרון של ההכרה האלוהית שבישראל, מההכרה הפילוסופית הכללית שבעולם כולו. ההכרה הפילוסופית שבעולם כולו עניינה לתאר את המציאות, ולא להגדיל את המציאות. אבל נעוצו בתביעה הפנימית של הוספת הגדולה האלוהית, ההולכת ונטבעת מהנשמה בכל רגע. אילוי גודל זה הוא תוכן ישראלי מיוחד. הנה, זה דוגמה. הכוונה שבישראל יש הכרה אלוהית. אז זה הכרה אלוהית שבישראל. האופן שבו אני יודע, כלומר, מה התפיסה של אלוהים המיוחדת ליהדות? נכון. או שהיהדות תופסת את אלוהים. כן. אתיקה זה מיוחד לכל העולם כולו. אתיקה זה מושג כללי. כן. נו, אז מה הבעיה? היא גם מגדילה את העולם? לא. היא מסדרת את העולם. זאת אומרת, ברגע שיש אתיקה, אתה ואני יכולים לחיות ביחד בלי שנהרוג אחד את השני. כן? זה לא יגדיל את התפיסה האלוהית, ואת האלוהות. זה שיפר את החברה האנושית. ראיתי? אין לו פידבק. מה?
אפשר לתרגם את ההכרה האלוהית של ישראל לאמונת היהוד של ישראל?
אפשר, אם אתה רוצה מאוד. כן. כן.
יש פה שתי
הבחנות. מה? מה? לא, 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 טוב מאוד, השאלה שלך היא במקום. לכאורה אתה אומר שההכרה שלי מתגדלת, אבל אלוהים לא משתנה. לא נכון. הרב באורות הקודש מסביר, מדוע הקדוש ברוך הוא בורא עולמות? כדי להוסיף את שלמות ההשתלמות על שלמותו. זאת אומרת, אלוהים הוא שלם. טוב, אז מה חסר לו? להשתלם. אז מי יעשה את זה בשבילו? העולמות. לכן הקדוש ברוך הוא בורא כל הזמן. מה?
להשתלם זה
שקור
בשלמותו?
לא, להשתלם זה להוסיף שלמות. כדי להוסיף שלמות צריך שיהיה חיסרון. כן, למשל, חסידי חב"ד מסבירים שמה שחסר לאלוהים לפני הבריאה, שחסר לו גבול. הוא בלתי גבול. חסר גבול, אז מה הוא יעשה? יעשה גבול. כן, הרב קוק מנסח את זה קצת אחרת, אלוהים הוא שלם. חסר לו שהוא לא משתלם. שהוא לא מוסיף על שלמותו. ולכן הוא בורא את העולם כדי להוסיף על שלמותו. דוגמה. יוצא לפי זה שההערה האלוהית או הגודל האלוהי מקבל משמעות נוספת מבחינתו של הבורא בבריאת העולם. בסדר? וזה השאלה היא מי עובד בשביל מי. האם הקדוש ברוך הוא עובד בשבילנו? אנחנו בשבילו. מחלוקת אמוראים. ריש לקיש ורבי יוחנן בראשית רבה, משהו כמו צדיק ג' נדמה לי, ששם יש דיון בין ריש לקיש לרבי יוחנן, אני לא זוכר מי אומר מה, האם אנחנו כעבדים מרצים לפניו, או שהוא כרועה לצונו. אם הוא רועה לצונו, אנו צריכים לכבודו. ואם הוא כרועה לצון, הוא צריך לכבודנו. לא סע, אם כעבדים, אז הוא צריך לכבודנו, ואם הכירו לצונו, אנחנו צריכים לכבודו. שאלה מי צריך את מי. כלומר, השאלה האם אלוהים צריך את האדם, או האדם צריך את אלוהים, זה מחלוקת המוראים. זה אברהם אשל אמר. מה? כן, זה משחק את המשחק באמת. באמת, באמת, אתה לא יכול להגיד לא זה ולא זה. כי האמת שבאמת היא כוללת את כל ההכרות. גם את ההכרה הסובייקטיבית, גם האובייקטיבית, גם ההזדקקות, גם השלמות, כל מה שאתה רוצה. כן? ברור. וזה מתחבר למשל הצ'ונט המפורסם. זה לא? לא. אז זה מה שכאן הוא מוסיף, כן? הוספת הגדולה האלוהית. ועל זה אתה אומר בהלל, לא לנו השם, לא לנו כי לשמך אתן כבוד. למה יאמרו הגויים אין האלוהים? כלומר, מי שצריך בעצם זה אתה. על זה אמר יעקב אבינו, לישועתך קיוויתי השם. אז מי צריך ישוע? מה הפסוק אומר? לישועתך. למה? לפי דבריך זה יכול להיות לישועתנו. מה? לישועתך, הוא צריך ישוע. זה האופן הרציונלי להסביר, אבל זה לא מה שכתוב. לא, זה לא התנסות על הבורא. ככה הוא החליט שהעולם מתפקד, כמשל הצ'ונט המפורסם. אתה לא מכיר את משל הצ'ונט? כמה שנים אתה לומד אצלי? נו, באמת. טוב. נמשיך. פסקה תדבב. ההכרה שהפילוסופיה נובעת מישראל, קשורה היא בידי השנייה על דבר יחס הנבואה והשכל האנושי. כלומר, השאלה היא מאיפה זה הפילוסופיה. יש לכאורה ניגוד בין פילוסופיה לבין נבואה. ניגוד מובנה, הגיוני. כן, הפילוסופיה עוסקת במה עוסקת הפילוסופיה בעצם? היא עוסקת בשאלות גדולות על שלושה דברים. על אלוהים, על העולם ועל האדם. זה שלושת הנושאים הבסיסיים שעוסקת בהם הפילוסופיה, נכון? שאלות על אלוהים, על העולם ועל האדם. לכאורה, זה אידיוטי לחלוטין. אם יש לך שאלות על אלוהים, אז תשאל אותו. יש לך שאלות על העולם, תשאל את מי שברא את העולם. יש לך שאלות על האדם, תשאל את מי שברא את האדם. למה אתה מעסיק את עצמך בכל הדוקטורטים האלה? תשאל אותו. מה התשובה? הוא לא מדבר. אלוהים לא מדבר, פשוט. לפי הפילוסופיה, או שהוא לא מדבר, או שהוא הפסיק לדבר. אבל, זאת אומרת שברגע שיש נבואה, אין שום תוקף לפילוסופיה. ולכן, לכאורה, המחשבה שהפילוסופיה מקורה בישראל, היא מחשבה מוזרה. למרות שמצאנו כאלה שכתבו ככה. הנזיר, למשל. כן? אז לכן אומר הרב כאן, ההכרה שהפילוסופיה נובעת מישראל, קשורה היא בידי השנייה על דבר יחס הנבואה והשכל האנושי. כלומר, שאלה איך אתה מבין מה זה נבואה ומה זה שכל. הדעה הראשונה אומרת שאין שום קשר בין הנבואה לבין השכל האנושי. ולכן הפילוסופיה לא יכולה לנבוא מהיהדות. למשל, יש שאלה, איך אברהם גילה שיש אלוה? אז יש מי שאומר שהוא הפילוסוף. יש מי שאומר, הציץ עליו בעל הבירה. זה שתי תפיסות שונות לגמרי. אז זה קשור בדעה שנייה, מלבד זה שהפילוסופיה נובעת מישראל, זה נובע מעוד משהו. כלומר, אתה לא יכול להגיד את זה סתם. זה נובע מהשקפה מיוחדת על דבר היחס בין הנבואה לבין השכל האנושי. להסוברים שהנבואה והשכל קשורים הם זה בזה, מוכרחים אנו לומר מזה שאנחנו רואים שהידיעות האלוהיות והשפעת הנבואה תופסות כל כך חלק גדול בערכם של ישראל, שגם השכל האנושי ופיתוחיו יעשה פריו בקרב ישראל בצורה חשובה ביתר שאת. אמנם ההכרה אומרת שהשכל האנושי אין לו עניין בתיאוריו עם הנבואה, ויותר ממה שהוא מועיל ומזיק להתפשטות השפעתה העליונה של הנבואה, היא מתכבדת באומרה שהנטייה האלוהית אל אור הנבואה לא נתנה מקום לתיאוריה הפילוסופית להתפשט באומה, כי תמיד נשאה כנסת ישראל עיניה למרומים לשאיפות והכרות עליונות. אמנם ודאי שהטוב התמציתי של השכל האנושי, שהוא עיקר היסודי של הפילוסופי, הפילוסופי מאיר באומה בעומק נשמתה בצורה של גילוי שכינה משוות רוח הקודש של יחידי הסגולה. פשוט. אני אסביר. מה שהרב אומר זה ככה. אתה מדבר על זה שהפילוסופיה נובעת מישראל. זה אפשרי במידה, ואתה סבור שיש קשר בין הפילוסופיה לבין השכל, בין הנבואה לשכל. למשל, זה נמצא מאוד בולט ברמב״ם במורה נבוכים, בפרקים הראשונים. נכון? מה המשמעות של הביטוי צלם אלוהים? זה לפי הרמב״ם, זה השכל האנושי. זה צלם אלוהים. ויוצא לפי זה שהנביאים הם הממקסימים את הכישרון של השכל האנושי. זה הגדרה של הנביא. אבל מסביר הרב, אי אפשר להגיד שזה ממש אותו הדבר, אבל זה אומר שהשפע הנבואי הוא כל כך גדול, שהוא כולל בתוכו גם את השכל הפילוסופי. זאת אומרת, קדוש ברוך הוא כל כך מסמפת את האדם, שהוא לא רק נותן לו נבואה, הוא נותן גם לשכל האנושי מקום בתוך הנבואה. בסדר? זה כוללות כזאת. אז לפי זה, מי שאומר שאין קשר ביניהם, אז יוצא לפי זה שהנבואה מסרסת את האדם, לוקחת ממנו את השכל האנושי. כי אם זה רק אם נבואה זה מנוגד לשכל, אתה רוצה נבואה, זרוק את השכל. לא יפה. ולכן, ברגע שאני עסוק בנבואה או בחברה נבואית, החברה הנבואית לא תפתח פילוסופים. נכון?
זה מיותר.
אז היא לא תפתח, אז חסרנו משהו. כן? התעטו ברוב לקחה. התעטו ברוב לקחה. נו, אז מה? זה אומר שזה היחס של הגאון מבינה לפילוסופיה. יפה. אגב, שמת לב שאתה אומר בחד המחתה שהוא התנגד לרמב״ם. אז הרמב״ם מתנגד לגאון מבינה. לא משנה, אבל הוא אומר על הרמב״ם שהוא הוטעה על ידי הפילוסופיה ברוב לקחה, נכון? או כמו שאומר רבי חזאי קרסקס, רבנו הגדול הרב משה בן מימון ראה את מופתי היווני פיתוהו ויפת. כן? בסדר, אז מה אתה רוצה להגיד בזה? זה בדיוק מה שהרב אומר כאן, שיש פה שתי גישות.
אנחנו פה לומדים שהפילוסופיה מהווה שכל אנושי או משהו
כזה. אז מה?
איך הגאון מבין לה...
זה בדיוק השאלה שהרב שואל כאן. בדיוק לזה מתייחס הרב כאן. הוא שואל את השאלה הזאת שאתה שואל. בפסקה שאנחנו קוראים. אתה מבין? אז בוא נקרא את זה שוב, אתה תראה שזה מה שאתה שאלת. אז בוא נתחיל עוד פעם. ההכרה שהפילוסופיה נובעת מישראל, קשורה היא בדעה השנייה, על דבר יחס הנבואה והשכל האנושי. כלומר, שהנבואה והשכל האנושי זה פחות או יותר אותו דבר. לא ממש אותו דבר, אבל קשור. לסוברים שהנבואה והשכל קשורים הם זה בזה, של הרמב״ם, מוכרחים אנו לומר מזה, שאנחנו רואים שהידיעות האלוהיות והשפעת הנבואה תופסות כל כך חלק גדול בערכם של ישראל, שגם השכל האנושי ופיתוחיו יעשה פריו בקרב ישראל בצורה חשובה ביתר סט. כלומר, לכן ראוי, כיוון שעם ישראל זה עם כל כך מיוחד, שיש עם של נביאים, חייב להיות שיתנו לו גם קצת פילוסופיה, כדי לפתח פילוסופיה במדרגה גבוהה. בסדר? זה מורה נבוכים. אמנם ההכרה האומרת, כלומר זו של הגאון מווילנה שהבאת, שהשכל האנושי אין לו עניין בתיאוריו עם הנבואה, ויותר ממה שהוא מועיל ומזיק להתפשטות ההשפעה העליונה של הנבואה, אז מה יהיה עם השכל הפילוסופי? מה, הוא יזרק לגמרי? לא, היא מתכבדת באומרה שהנטייה האלוהית על אור הנבואה לא נתנה מקום לתיאוריה הפילוסופית להתפשט באומה, כי תמיד נשאה כנסת ישראל עיניה למרומים, לשאיפות והכרות עליונות. כלומר, היינו עסוקים בלמעלה מהפילוסופיה, ולכן לא היה לנו זמן להתעסק בזה. אמנם, עכשיו זה התשובה לשאלה שלך, ודאי שהטוב התמציתי של השכל האנושי, שהוא עיקר היסוד הפילוסופי, מאיר באומה, בעומק נשמתה, בצורה של גילוי שכינה ושיבת רוח הקודש של יחידי הסגולה. זאת אומרת, מה שהפילוסופיה רוצה לעשות, וגם החשיבה הפילוסופית, זה נמצא דרך בעלי רוח הקודש. זהו, זה ההבדל. כן. נגיד ככה, פילוסופיה, הקדוש ברוך הוא בראה, נאמר ככה. בסדר? טוב, עד כאן היום. היום לא יתקיים השוט, כי אני צריך לערוך חופה, וזהו, ולא יכולתי להתחמק.